שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות סחירות בפרק הרביעי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הסוחר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, אם הוחלקה ונשברה ומתה, פטור, אף על פי שעבר על דעת הבעלים, שסכנת ההחלקה קיימת בהר יותר מבבקעה, ונמצא שהמוות לא נגרם מכך ששינה מדעת הבעלים. ואם רוחמה חייב שסכנת החימום קיימת בבקעה יותר מבהר, ונמצא שהמוות נגרם מכך ששינה מדעת הבעלים. סחרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם הוחלקה חייב שהתקלות בהר יותר מן הבקעה. ואם רוחמה פטור שהחמימות בבקעה יותר מן ההר, מפני הרוח שמנשבת שם בראשי הערים. ואם רוחמה מחמת המעלה, שיפוע הר, חייב, וכן כל כיוצא בזה. וכן הסוחר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן, והוא הכלי שחורש בו, הרי הסוחר פטור שאדמת הבקעה נוחה לחרישה יותר מאדמת ההר, ונמצא ששבירת הקנקן לא נגרמה מכך ששינה מדעת הבעלים. ודין בעל הפרה עם האומנין שחרשו, שהפועלים חייבים על שבירת הקנקן משום שהיה עליהם להיזהר בשעת החרישה ועליהם לשלם למזכיר כפי שהתבהר בסמוך, וכן אם לא שינה על דעת הבעלים ונשבר הקנקן, דין בעל הפרה עם האומנין. סחרה לחרוש בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן, הסוחר חייב, שכן הנזק נגרם כתוצאה מכך ששינה מדעת הבעלים. ודינו של סוחר עם האומנין, כלומר שהסוחר יכול לתבוע את הפועלים משום שהיה להם להיזהר בכל אופן. הלכה ב' ומהו דין האומנין ששברו בעת חרישה? משלמין. מי משלם? זה האוחז את הכלי בעת החרישה. כלומר הפועל המכוון את הקנקן חייב לשלם משום שלא כיוון את הקנקן כראוי ולכן נשבר, והפועל המדרבן את הבהמה פטור. ואם הייתה שדה מעלות פטור, מעלות, כלומר שדה מדורגת שאינה אחידה, שניהן חייבים בדמי הקנקן. במקום מדורג נחוצה זהירות של שניהם כדי למנוע את שבירת הכלי, ולכן שניהם חייבים. המנהיג אותה במלמד, מקל המשמש להנהגת הבהמה, והאוחז את הכלים. כלומר, שניהם חייבים. הלכה ג' סחרה לדוש בקטנית, דישה היא הפרדת הגרעינים מהגבעול, הנעשית על ידי הולכת הבהמה על גבי התבועה. ודש בתבועה והוחלקה פטור, שכן בדישת תבועה סכנת ההחלקה פחותה יותר מבדישת קטנית. בתבועה ודש בקטנית חייב, שהקטנית מחלקת, הקטנית מחליקה. מעשה באחד שהזכיר חמור לחברו ואמר לו, לא תלך בו בדרך נהר פקוד, שהמים מצויים שם, אלא בדרך נרש, שאין שם מים. הלך בדרך נהר פקוד ומת החמור, ולא היו שם עדים שמעידים באיזה דרך הלך, אלא הוא מעצמו אמר, בנהר פקוד הלכתי, ולא היו שם מים, ומחמת עצמו מת. ואמרו חכמים, הואיל ויש שם עדים, מעידים שהמים בנהר פקוד מצויים, חייב לשלם, שהרי שינה על דעת הבעלים. ואין אומרים מה לי לשקר במקום שיש עדים. כלומר, גם שיש לו טענת מיגו שכן היה יכול לטעון שהלך בדרך נרש, אין טענת מיגו מועילה במקום שעדים מעידים כנגד טענתו הנוכחית. הלכה ד' הסוחר את הבהמה להביא עליה 200 רטלין מידת משקל, 200 רטלין של חיטים, והביא 200 רטלין של שעורים ומתה חייו. מפני שהנפח קשה למסוי, והשעורים יש להן נפח, וכן אם סחרה להביא עליה תבועה והביא במשקלה, באותו משקל, תבן, ונפח התבן גדול מנפח התבועה, אבל אם סחרה להביא עליה שעורים והביא במשקלן חיטים, ונמצא שהקטין את נפח המסע לבהמה ומתה, פטור. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה' שכר את הבהמה לרכוב עליה איש, לא ירכיב עליה אישה, שהתירכה בהובלת אישה גדולה מבאיש. שכרה לרכוב עליה אישה, ירכיב עליה איש. שכרה לרכוב עליה אישה, מרכיב עליה כל אישה, בין קטנה, בין גדולה, ואפילו מעוברת שהיא מניקה, שיש בה ולד שבמאה תוספת מסע, וגם מוחזת בידי את התינוק שמניקה. הלכה וב, הסוחר את הבמה לשאת עליה משקל ידוע, מוגדר, והוסיף על מסעו, אם הוסיף חלק מ-30 על השיעור שפסק עמו, כלומר 1 חלקי 30 המשקל שסיכם עם המזכיר ומתה, חייב. פחות מכאן, פטור. אבל נותן שכר התוספת, שהרי דמי השכירות הם עבור טעינה במשקל מסוים, ועליו לשלם את התוספת של דמי השכירות עבור המשקל הנוסף שהתעין. שכר סתם, כלומר, ללא שקבעו ביניהם את המשקל שתטען הבהמה, אינו נושא אלא במשקל הידוע במדינה לאותה הבהמה, ואם הוסיף חלק מ-30, כגון שדרכה לשאת 30 וטען עליה 31, ומתה או נשברה, חייב. וכן ספינה שהוסיף בה אחד מ-30 על מסעה וטבעה, חייב לשלם דמיה. הלכה זין הכתף, סבא לנושא מסות על כתפו, שהוסיף על מסעו קו אחד, כלומר האדם ששכר אותו הוסיף על מסעו קו אחד ללא ידיעתו, והוא זק במסע זה, חייב בנזקיו, שאף על פי שהוא בן דעת והרי הוא מרגיש בכובד המסע, יעלה ליבו שם המחמת חוליו הוא זה הכובד. כלומר, הסבל עשוי לחשוב שהמיתן מכביד עליו יותר מהרגיל מחמת חולשתו, ולכן אין לפתור את הסוחר בשל כך. הלכה ח' אומר הרמב״ם, הסוחר את החמור לרכוב עליה, יש לו, מותר לו להניח עליה כסותו ולגינו, כד מים לשתייה, ומזונותיו של אותה הדרך, כלומר אוכל המספיק לו עד שיגיע ליעדו הסופי, לפי שאין דרך הסוחר לחזור, לחפש בכל מלון ומלון ולקנות מזונות. יתר על זה, כלומר אם רוצה להטין על החמור יותר מכך, הרי בעל החמור מעכב עליו. וכן יש לבעל החמור, המנהיג את החמור בדרך עבור הסוחר, להניח עליה שעורים ותבן ומזונות של אותו היום. כלומר שעורים ותבן עבור החמור ומזונות עבור עצמו לצורך אותו היום בלבד. יתר על זה, הסוחר מעכב עליו, מפני שאפשר לו לקנות בכל מלון ומלון. לפיכך, אם אין שם מצוי מאין יקנה, מניח עליה מזונותיו ומזונות בהמתו של כל הדרך. וכל אלו הדברים בסוחר סתם, במקום שאין מנהג ידוע. אבל במקום שיש מנהג, הכל לפי המנהג. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר משפטים, הלכות שכירות, בפרק הרביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות שכירות, בפרק החמישי, ובו 8 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, הסוחר את הבהמה וחלתה או נשתתת או נלקחה לעבודת המלך, השלטונות החרימו את החמור לצורך עבודת המלך ואינם עתידים להחזירו, אף על פי שאין סופה לחזור אם נלקחה דרך הליכתה, כלומר כאשר שליחי השלטונות לא חיפשו את הבהמה המסוימת הזו אלא בהקראה הזדמנה להם, חייב הסוחר לשלם משום שטוען המזכיר שמזלו של הסוחר גרם. שילולי הוליך שם את הבהמה, לא הייתה נלקחת. הרי המזכיר אומר לסוחר, הרי שלך לפניך, וחייב ליתן לו שכרו מושלם. כלומר, חייב הסוחר לשלם את כל דמי השכירות. במה דברים אמורים? בששכרה לשאת עליה מסוי, שאפשר להשליחו בלא הקפדה. אבל אם שכרה לרכוב עליה, או לשאת עליה כלי זכוכית וכיוצא בהן, חייב להעמיד לו חמור, אם שכר ממנו חמור. כלומר שכאשר שכר את הבהמה לרכיבה או לנסיעת מטען רגיש, יש למזכיר מחויבות גבוהה יותר למימוש השכירות. ואם לא העמיד, יחזיר השכר. כלומר במקרה שכבר שילם הסוחר דמי השכירות, יחזירם לו המזכיר ויחשב עמו השכר מה שהלך בה. כלומר ישלם הסוחר למזכיר באופן יחסי על חלק השכירות שהתממש. הלכה ב' מתה הבהמה או נשברה, בין ששכרה לשאת, בין ששכרה לרכוב, אם אמר לו חמור סתם, אני מזכיר לך, חייב להעמיד לו חמור אחר מכל מקום. כלומר, ואינו יכול לומר הרי שלך לפניך, שהרי התחייב להזכירו חמור, ואין כאן חמור, שהרי מת או יצא מכלל שימוש. ואם לא העמיד, יש לסוחר למכור הבהמה ולקח בה בהמה אחרת. כלומר, רשאי למכור את הבהמה שמתה או נשברה, ולקנות בדמיה בהמה אחרת שישתמש בה לצורך השכירות ולאחר מכן תחזור לבעלים, או סוחר בדמיה אם אין בדמים לקח, עד שיגיע למקום שפסק עמו. כשאין דמי המחירה מספיקים לקניית בהמה אחרת, יכול לזכור בהם בהמה אחרת למימוש הסחירות, כפי שסוכם ביניהם. אמר לו, חמור זה אני סוחר. אם לא סיכמו באופן סתמי על השכרת חמור, אלא סיכמו על השכרת חמור מסוים, אם שכרה לרכוב או לכלי זכוכית, הוא מתה בחצי הדרך, כלומר, כאשר שכר את הבהמה לרכיבה או לנסיעת מטען רגיש, יש למזכיר מחויבות גבוהה יותר למימוש הסחירות, ולכן גם אם החמור המסוים שהסכימו עליו מת, לא פקע מחויבות המזכיר לסוחר. אם יש בדמיה לקח בהמה אחרת, ייקח. ואם אין בדמים לקח, סוחר אפילו בכולן, עד שיגיע למקום שפסק עמו. ואם אין בדמים לא לקח ולא לזכור, נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרעומת. כלומר, הסוחר רשאי להקפיד על המזכיר, אך אינו יכול לתבוע ממנו ממון. שכרה למסע, הואיל ואמר לו חמור זה ומת בחצי הדרך, אינו חייב להעמיד לו אחר, אלא נותן לו שכרו של חצי הדרך ומניח לו נבלתו למזכיר, ואינו יכול לזכור בדמי הנבלה חמור אחר. הלכה ג' הסוחר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך, אם אמר לו ספינה זו אני מזכיר לך, ושכרה סוחר להוליך בה יין סתם, שבשעת הסחירות סיכמו ביניהם על ספינה מסוימת שיעביר בה סוחר איזה יין שירצה ולא יין מסוים, אף על פי שנתן לו השכר, יחזיר כל השכר, משום שהמזכיר אינו יכול למלא את התחייבותו לספק ספינה זו דווקא, ואילו הסוחר יכול לקיים את חלקו בהבאת יין אחר, על המזכיר להשיב את מלוא דמי הסחירות לסוחר. שערי זה אומר לו, אבל לי הספינה עצמה ששכרתי, שהקפדה גדולה יש בספינה, ואני אביא יין מכל מקום והוליך בה. כלומר, שגם אם ירצה המזכיר לספק לסוחר ספינה אחרת, יכול הסוחר לטעון ששכר ספינה זו דווקא משום שהייתה מתאימה להעברת היין. אמר לו, ספינה סתם אני מזכיר לך, ושכרה סוחר להוליך בה יין זה, שבשעת הסחירות סיכמו ביניהם שהסוחר יעביר יין מסוים ללא התחייבות על ספינה מסוימת שיספק המזכיר לסוחר, אף על פי שלא נתן לו מן השכר כלום, חייב ליתן כל הסחירות, שהרי אומר לו, אבא לי היין עצמו, ואני אביא ספינה מכל מקום והוליכו. כלומר, משום שהסוחר אינו יכול למלא את חלקו בהתחייבות, ואילו המזכיר יכול למלא את חלקו אם יספק ספינה אחרת, על הסוחר לשלם את דמי הסחירות. אבל צריך לנקות לו כדי התורך של חצי הדרך, שאינו דומה המטפל בהולכת הספינה ליושב ובטל. כלומר, מזכיר את הספינה מנקה מדמי הסחירות את אורך חצי הדרך שהיה אמור להשיט את הספינה לולי טבעה, ומחשבים כמה מוכן היה אדם שינקו לו מסחר תורך הולכת הספינה למרחק זה, על מנת שבמקום להפליג יהיה יושב ובטל. אמר לו, ספינה זו אני מזכיר לך, ושכרה הסוחר להוליך בה יין זה, אם נתן השכר, אינו יכול להחזירו, ואם לא נתן, לא ייתן, שאין זה יכול להביא הספינה עצמה, ולא זה יכול להביא היין עצמו, ומכיוון שאף אחד מהם אינו יכול למלא את חלקו בהסכם הסחירות, משאירים את הממון ביד המוחזק, שכר ספינה סתם ליין סתם, הרי אלו חולקין השכר. כלומר, מכיוון שכל אחד יכול למלא את חלקו בהסכם הסחירות, אלא ששניהם אינם מעוניינים במימוש הסחירות, חולקים את דמי הסחירות ביניהם. הלכה ד' הסוחר את הספינה ופרקה בחצי הדרך, כלומר, הסוחר פרק ממנה את מטענו באמצע הדרך, נותן לו שכר כל הדרך. משלם הסוחר למזכיר את מלוא דמי הסחירות, אף על פי שלא מימש את כולה. ואם מצא הסוחר מי שיזכיר אותה לו עד המקום שפסק, מזכיר. כלומר, אם הסוחר מוצא אדם אחר להזכיר לו את הספינה ולהשתמש בה בכפוף למה שסוכם עם המזכיר הראשון, רשאי לעשות כן, ויש לבעל הספינה עליו תרעומת, שרי הזכיר לאדם אחר שלא מדעתו, ואולי לא נוח למזכיר להזכיר לאדם זה, וכן אם מחר כל הסחורה שבספינה לאיש אחד בחצי הדרך, וירד הוא ועלה לוקח, כלומר, הסוחר שמחר את סחורתו יורד מהספינה, והקונה עולה וממשיך בהפלגה, נוטל שכר חצי הדרך מן הראשון ושכר החצי מזה האחרון, ויש לבעל הספינה עליו תרעומת, מפני שגורם לו לסבול דעת איש אחר שעדיין לא הורגל בו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה', מכאן אני אומר שהמזכיר בית לחברו עד זמן קצוב, ורצה סוחר להזכיר הבית לאחר עד סוף זמנו מזכיר. אבל לאחרים שהן כמניין בני ביתו, כלומר רשות הסוחר להחליף סוחרים מותנית בכך שלא ירבה את מספר הדיירים, אם היו ארבעה, לא יזכור לחמישה. שלא אמרו חכמים, אין הסוחר רשאי להזכיר אלא במטלטלין, שהרי אומר לו, יכול המזכיר לטעון כנגד הסוחר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אבל בקרקע או בספינה, שהרי בעלה אימה, כלומר שבעל הספינה מפליג עם הסוחר, אין אומרים כן. וכן אני אומר, אם אמר לו בעל הבית לסוחר, למה תתרח ותזכיר ביתי לאחרים? אם לא תרצה לעמוד בו, צא, והניחו, ואתה פטור מסחירותו. אינו יכול להזכירו לאחר, שזה בעל תמנע טוב מבעליו. עד שאתה מזכירו לאחר, הניח לזה ביתו. ויש מי שהורה ואמר, אינו יכול להזכירו לאחר כלל, וייתן שכרו עד סוף זמנו, ולא יראה לי שזה דין אמת. הלכה וב, בית זה אני מזכיר לך, ואחר שהזכירו לו נפל, אינו חייב לבנותו. מכיוון שהזכיר לו בית מסוים, אין המזכיר חייב לבנות את הבית, והשכירות הסתיימה עם נפילתו, אלא מחשב עמו על מה שנשתמש בו, ומחזיר לו שאר השכירות. אבל אם סתרו, כלומר אם המזכיר הרס את הבית, חייב להעמיד לו בית אחר או יזכור לו כמותו, שכאשר הדבר נובע ממעשה ישיר של המזכיר, חייב לספק לסוחר בית אחר לסחירות, וכן אם חזר אחר שסחרו לזה והזכירו או מחרו לגוי או אנס, אדם אלים שנוטל בכוח, שהפקיע סחירות הראשון, כלומר ביטל את הסחירות בעל כוחו של הסוחר, הרי זה חייב להזכיר לו בית אחר כמותו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, הזכיר לו בית סתם, כלומר, משום שבשעת הסחירות לא סיכמו על בית מסוים, חייב המזכיר לממש את חלקו בסחירות ולספק לסוחר בית, ואחר שנתן לו בית נפל, חייב לבנותו או ייתן לו בית אחר, ואם היה קטן מן הבית שנפל, אין הסוחר יכול לעכב עליו, והוא שיהיה קרוי בית, כלומר שיהיה בית הרוי לדירה, שלא הזכיר לו אלא בית סתם. אבל אם אמר לו, בית כזה אני מזכיר לך, כלומר, הגדירו את הבית שהוזכר על פי בית אחר, חייב להעמיד לו בית כמידת אורכו ומידת רוחבו של בית זה שהראהו, ולא יכול לומר לו, לא היה עניין דברי, אלא שיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ כזה. אלא חייב להעמיד לו בית כמידתו וכצורתו. לפיכך, אם נפל הבית ובא מזכיר לבנותו, אם היה קטן, לא יעשינו גדול. גדול, לא יעשינו קטן. אחד, לא יעשינו שניים, כלומר מחולק לשניים. שניים, לא יעשינו אחד. ולא יפחות מן החלונות שהיו בו ולא יוסיף עליהן, אלא מדעת שניהן. הלכה חטא אומר הרמב״ם, המזכיר עלייה סתם חייב להעמיד לו עלייה. כלומר, אם נפלה הקומה עליונה, שהיא עלייה, חייב המזכיר להעמיד לסוחר עלייה ראויה לדירה. ואם אמר לו עלייה זו או עלייה כזו ונפלה, הדין שווה לאמור לעיל לגבי בית. אמר לו עלייה זו שלגבי בית זה אני מזכיר לך, הרי שאיבד הבית לעלייה. לפיכך, אם נפחתה העלייה בארבעה טפחים או יותר, כלומר רצפת העלייה נשברה או התרופפה ונשמטה למטה בשטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, חייב המזכיר לתקן, ואם לא תיקן, הרי הסוחר יורד ודר בבית עם בעל הבית עד שיתקן, משום שכשאמר המזכיר עלייה זו שעל גבי בית זה, שאיבד את הבית לתקינותה של העלייה. היו שתי עליות זו על גבי זו ונפחתה העליונה, בעניין של שלוש קומות ונפחתה הקומה השלישית שדר בה הסוחר, דר בתחתונה. נפחתה התחתונה, כלומר נפחתה עלייה התחתונה שהיא הקומה השנייה של הבניין, הרי זה ספק אם ידור בעליונה או בבית. מצד אחד יכול לטעון המזכיר שהתחייב להזכיר לו עלייה, והרי הוא מקיים את חלקו בהסכם, כשהסוחר יגור בקומה השלישית, ומצד שני יכול הסוחר לטעון שלא קיבל על עצמו את הטרחה שבעלייה לקומה שלישית, ושהוא רוצה לגור בקומה הראשונה בבית המשכיר. לפיכך, לא ידור, אינו יכול לגור בבית בקומה הראשונה, שמחמת הספק אינו יכול להוציא את זכות הדיור המלאה בבית מיד בעל הבית שהוא מוחזק בו. ואם דר, אין מוציאין אותו. כלומר, אם קדם הסוחר ותפס את זכותו לדור בבית, אין מוציאין מידו, שהרי הוא מוחזק כעת בבית. מעשה באחד שאמר לחברו דלית זו שעל גבי הפרסק הזה, כלומר גפן זו שמודלת על גבי עץ הפרסק זה, אני מזכיר לך, ונעקר אילן הפרסק ממקומו, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו לו, חייב אתה להעמיד הפרסק כל זמן שהדלית קיימת, משום שבאמירתו שאיבד את הפרסק לדלית, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם, מספר משפטים הלכות שכירות, בפרק החמישי. שלום וברכה, לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שכירות, בפרק השישי, ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, המזכיר בית לחברו בבירה גדולה, כלומר הזכיר לו יחידת דיור בתוך בירה שהיא מבנה גדול ומרובע, שיש בו יחידות מגורים קטנות, משתמש בזיזיה בליטות היוצאות מהכתלים וניתן לתלות עליהן דברים וכתליה, כגון להניח חפצים בחלל הכותל או לתקור במסמרים ולתלות עליו חפצים, עד 400, לאורך הכותל עד מרחק 400 מפתח ביתו, הגם שהוא כנגד שטחו של בית אחר, ובתרבץ של חצר, בכתלים באוויר של הגינה הקטנה שבחלל שבין הבתים, וברחבה שאחורי הבתים, במקום שנהגו להשתמש בעובי הכתלים, משתמש בעובי הכתלים, כלומר בתליית זיזים או חקיקת חלונות קטנים להנחת חפצים. ויש מפרשים שמדובר בדירה עליונה משתמשת בשטח עובי הכותל מלמעלה. ובכל אלו הדברים הולכים אחר מנהג המדינה והשמות הידועים להן, כדרך שאמרנו בעניין מקח וממכר. הלכה ב' והמזכיר חצרו סתם ללא פירוט, לא הזכיר הרפת שבה. הלכה ג', המזכיר בית לחברו חייב להעמיד לו דלתות, כלומר להתקין דלתות בפתחים ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו, חללים שנעשו בקירות ומשמשים כחלונות ועשויים להיסתם עם הזמן, ולחזק את התקרה ולסמוך את הקורה שנשברה, כלומר לדאוג לתמיכה בקורה שבגג, במקרה שנשברה ויש חשש שתתמוטט, ולעשות נגר בריח ומנעול המשמש לנעילת הבית מבחוץ, וכל כיוצא באלו הדברים שהן מעשה אומן ולא כל אדם יכול לעשותם, והן עיקר גדול הם דבר בסיסי בישיבת הבתים והחצרות. הסוחר חייב לעשות מעקה, שמצווה לעשות מעקה על גג הבית כדי שלא ייפלו ממנו, ומצווה זו מוטלת על הדר בבית, ומזוזה, שקביעת המזוזה היא חובתו של הדר בבית, ולתקן מקום המזוזה, כלומר מקום הנחת המזוזה, מי שלא, וכן אם רצה לעשות סולם או מרזב או להטיח גגו, כלומר לטוח את הגג ביתית כדי לעצמו מחדירת גשמים, הרי זה עושה מי של עצמו. הלכה ד', המזכיר עלייה לחברו ונפחתה בארבעה, רצפת העלייה התקלקלה בשטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר, חייב לתקן התקרה והמעזיבה שעליה, הקורות שהתקרה בנויה מהן וכיסויתית שעל הקורות שהמעזיבה חיזוק התקרה היא. הלכה ה', הזבל, גללי הבהמות שבחצר, הרי הוא של סוחר, לפיכך הוא מטפל בו להוציאו, משום שהזבל של הסוחר, אם ירצה להשתמש בו, חובת סילוקו במקרה שלא ירצה להשתמש בו מוטלת עליו, ואם יש שם מנהג, הולכין אחר המנהג. במה דברים אמורים? בשיו הבהמות שעשו הזבל של סוחר, ואם הבהמה של אחרים שנכנסו לחצר בהמות שינן של הסוחר או המזכיר והטילו שם גללים, הזבל של בעל החצר, שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, כלומר שחצרו היא כשליח הקונה עבורו וזכה בזבל זה, אף על פי שהבתים סחורים ביד אחרים. הלכה ו', המזכיר בית או חצר או מרחץ או חנות או שאר המקומות עד זמן קצוב, הרי זה כופה הוא לצאת בסוף זמנו, ואינו ממתין לו אפילו שעה אחת. הזכיר לו בית סתם ללינה, אין פחות מיום אחד. כשסוכמה הסחירות ללינה ולא סוכם לכמה ימים, הסחירות היא ללילה וליום שאחריו, ולא ללילה בלבד. לשביטה, אין פחות משני ימים. כלומר, כשסוכמה הסחירות בלשון שביטה, מכיוון שעל מנת לשבות ביום השבת, אדם זקוק להכין שביטתו בערב שבת, ולשבות בשבת, הרי שלשון זו כוללת יום ולילה, ויום עד הלילה שלמחורת. לנשואין, אין פחות מ-30 יום, ששמחת הנישואין נמשכת 30 יום. הלכה זין, המזכיר בית לחברו סתם ולא כצבו זמן לסחירות, אינו יכול להוציאו עד שיודיעו 30 יום מקודם, כדי לבקש מקום, כלומר לחפש מקום מגורים אחר, ולא יהיה מושלח בדרך, ולסוף ה-30 יצא. במה דברים אמורים? בימות החמה, אבל בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח, מכיוון שבימות הגשמים קשה לאדם לטלטל את עצמו מבית לבית, ואין הדירות להשכרה מצויות, אינו יכול להוציאו מחג הסוכות ועד חג הפסח, גם אם יודיעו 30 יום קודם. קבע לו 30 יום לפני החג, אם נשאר מן ה-30 אפילו יום אחד לאחר החג, כלומר, אם 30 הימים לא נשלמו לפני החג, אלא נשאר יום אחד אחר כניסת החג, אינו יכול להוציאו עד מוצאי הפסח, והוא שיודיעו 30 יום מקודם. כלומר, גם במוצאי פסח לא יוכל להוציאו מיד על סמך ההודעה שהודיעו קודם ימות הגשמים, ועליו לחזור ולהודיעו 30 יום קודם מוצאי פסח. במה דברים אמורים? בעיירות, בכפרים, אבל בקרקים, בערים גדולות, מכיוון שרבים מעוניינים לגור בהן, אין הדירות מצויות שם. ולכן משך הזמן שצריך להודיע מראש לסוחר גדול יותר. אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים צריך להודיעו 12 חודש מקודם. וכן בחנות, בין בקרקים, בין בעיירות, צריך להודיעו 12 חודש מקודם. משום שדרכו של חנווני לתת למוכריו בהקפה, יש לתת לקונים זמן לשלם חובותיהם על מנת למנוע הפסד מהחנווני, או משום שהתורך במציאת חנות חילופית והעברתה מרובה ממציאת דירה והעברתה. הלכה אחת, כשם שהמזכיר חייב להודיעו, כך הסוחר חייב להודיעו אם ברצונו לסיים את הסחירות, מקודם 30 יום בעיירות, או מקודם 12 חודש בקרקים, כדי שיבקש שכן ולא יישאר בתור פנוי, כלומר שיחפש המזכיר סוחר חדש לבית שהתפנה, שבקרקים דרוש לכך יותר זמן, משום שנוהגים לזכור לפרק זמן ארוך ולא תמיד יימצאו סוחרים. ואם לא הודיעו, אינו יכול לצאת, אלא ייתן השכר, כלומר אינו יכול לצאת קודם תום הזמן, אלא אם כן ישלם את דמי השכירות עד סוף 30 יום בעיירות, או עד תום 12 חודש בקרקים, כלומר בערים הגדולות. הלכה תת, אף על פי שאין המזכיר יכול להוציאו ולא הסוחר יכול לצאת עד שיודיעו מקודם, אם הוקרו הבתים, יש למזכיר, יש לו רשות להוסיף עליו ולומר לסוחר, או סחור בשווה עד שתמצא, או תצא. כלומר, הוא מתנה עמו שישלם לו סחירות במחיר היקר עד שימצא דירה אחרת, או שיצא מיד. ובמקרה זה אין המזכיר מחויב לתת לו שעות זמן ליציאתו, משום שהוא מפסיד ממון. וכן, אם הוזלו הבתים, יש לסוחר לפחות מן השכר ולומר למזכיר, או סחור לי, תזכיר לי, קשר של עתה, או הרי ביתך לפניך. נפל בית המזכיר שהיה דר בו, ונמצא שאין למזכיר היכן לדור, הרי זה יש לו להוציא הסוחר מביתו מיד, ולא צריך לתת לו שעות זמן למציאת דירה. ואומר לו, אינו בדין שתהיה אתה יושב בביתי עד שתמצא מקום ואני מושלח בדרך, שאין אתה בעל זכות בבית זה יותר ממני. הלכה יוד אומר הרמב״ם, נתן הבית לבנו לישא בו אישה, לאחר שהזכירו לאחר מצא בנו אישה ורצה לתת לו את הבית ולהוציא את הסוחר. אם היה יודע שבנו נעשה חתן בזמן פלוני, והיה אפשר לו להודיעו מקודם ולהודיעו, אינו יכול להוציאו. ואם עכשיו נזדמנה לו אישה, והרי הוא נושא מיד, הרי זה יש לו להוציאו, שאינו בדין שיהיה זה יושב בביתו, ובין בעל הבית מחזר לזכור בית שיעשה בו חופה. הלכה י' א' אומר הרמב״ם, מחר את הבית או נתנו או ראשו, אין השני, כלומר אין הקונה או מקבל המתנה או היורש, יכול להוציאו עד שיודיעו מקודם 30 יום או מקודם 12 חודש. כלומר, במקרה ששכר בסתם ועם שכר לתקופה מוגדרת, אינו יכול להוציאו עד תום תקופת הסחירות. שהרי הסוחר אומר לו, אין כוחך יותר מכוח זה שזכית בבית זה מחמתו. עד כאן משיעור הימים ברמב״ם בספר משפטים הלכות סחירות בפרק השישי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו שבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.